היום אנחנו נלמד, בעבר דיברנו קצת על כוח הדיבור, אם אתם זוכרים, על הכוח של הברכות, דיבורים טובים. שבוע שעבר קצת הזכרנו את העניין של השמיעה עם הניגונים. השבוע נלמד על חוש הריח, מה העניין של חוש הריח בעבודת השם, הרבה רמזים על העניין הזה, וזה קשור גם לפרשת השבוע שלנו. נראה לי זה אצלנו בשמיני. נראה לי שכן, ככה זכור לי, אבל בוא נראה. כתוב בפטור, כתוב התקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני השם אלוקיכם. אומרים חז"ל במסכת ברכות, מביאים רמז מהפסוק הזה: אמר רבי יהודה אמר רב ואמרי לה במתנית התנא, והתקדשתם אלו מים ראשונים, והייתם קדושים אלו מים אחרונים, כי קדוש זה שמן, אני השם אלוקיכם, זו ברכה. הגמל אומרת מהפסוק הזה, והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני, מביא הרמז לעניין שאדם לפני ברכת המזון צריך להתקדש. הגמל מחלק את הפסוק הזה, שלומדים שאחד, אדם צריך לעשות מים ראשונים, נטילת ידיים, דבר שני, מים אחרונים, וכי קדוש, שלום עליכם, תביא לו דף שנייה, כי קדוש זה עניין של שמן ערב. מה זה העניין של שמן ערב? שפעם היו רגילים לסוך את הידיים שלהם בשמן, לנקות את הידיים, וזה גם היה עושה ריח טוב, לפי חלק מהמפרשים, ובזה אנחנו נתמקד. ויש עניין, לפני ברכת המזון, שיהיה ריח טוב בידיים. מה העניין? אומר רבנו בחי, על פרשת שמיני. לדעת חז"ל במדרשם הכתוב הזה, שהוא עזרה לאדם שיהיה נקי בגופו ובידיו. כי כל זה בגדר הפרישות, כלומר חלק מלהיות קדוש ופרוש זה העניין הזה של ניקיון הגוף. הוא שאמרו והתקדשתם אלו מים ראשונים והייתם קדושים אלו מים אחרונים, כי קדוש אני זה שמן ערב, אני השם לוקחם זו ברכה. מה העניין הזה שצריך מים ראשונים, מים אחרונים ושמן ערב? אומר רבנו בחיי, והכוונה בזה שצריך האדם בעת המאכל והמשתה שהוא סיבה להשכיח העיקר, כלומר שאדם אוכל ושותה, זה יכול גם, כמו שאדם יכול מאוד להתקדש באוכל, ושולחנו של צדיק דומה לשולחנו של מזבח. מצד שני, אדם גם יכול לשכוח את בורא עולם שהוא אוכל, וישמן ישורון ואיבת, מתוך זה שאדם אוכל ונכנס מאוד לחומריות, זה גם יכול להשכיח לו ויביא אותו לידי גאווה. לכן אומרים חז"ל, אתה צריך להתקדש בשלוש קדושות. השתיים לטהרת הגוף, שתי קדושות לטהרת הגוף, כלומר מים ראשונים ומים אחרונים, והשלישית, מה העניין לסוך את הידיים עם שמן, עם ריח טוב, והשלישית, לעורר כוח הנפש בריח טוב. אז תהיה ראויה לברך השם יתברך, וכן הוא אומר, שוי אתכם קודש וברכו את השם. אומר רבנו בחיי, שהנפש של האדם מעריכה ריח טוב, זה מעורר את כוח הנפש. עוד מעט אנחנו נראה יותר עוד מקורות על זה, שהעניין של חוש הריח זה חוש מאוד רוחני, כן? כידוע יש חמישה חושים באדם, וכמו שהחוזרי כותב, שהאדם קולה דברים מהמציאות בשתי דרכים, ואחד מהדרכים זה החמשת חושים שלו, כך הוא נפגש עם המציאות וקולט מידע. והחוש כביכול שנראה לנו הכי סטטי, כאילו זה חוש הריח, כלומר חוש השמיעה אני מבין, על מה העניין של חוש הריח? אנחנו נראה שחז"ל אומרים שאולי ההפך הוא הנכון, שחוש הריח הוא החוש אולי הכי רוחני, או בין הכי רוחניים שיש לאדם, ונראה איפה צריך להשתמש בעבודת השם. כאן רואים, איך?
אחת
הבשמים, קודם נכון, התקשר לנו העניין הזה של הלכת הבשמים, נגיע לזה בדיוק. כאן רואים רבנו בחיי אומר, שדרך קשור, חז"ל למדו את העניין הזה, לסוך את הידיים עם שמן, עם ריח טוב, לפני ברכת המזון, מהפסוק והייתם קדושים, כחלק מהקדושה זה לעורר את כוח הנפש על ידי ריח טוב, ואז אתה מברך את השם ברכת המזון.
אם
מי שואל, יפה, גם אנחנו נדון את זה, חשבתי שישאלו אותי על זה, בוא נראה, אנחנו נראה בהמשך. זהו, הפוסקים, באמת הראש שואל את זה, הפוסקים אומרים שפעם, דבר ראשון זה רק מי שרגיל בזה, נכון, זה לא כל כך מעכב. מוגמר זה היו עושים את זה על בגדים. כן, כן. בוא נראה, הגמרא אומרת מסכת ברכות, וכאן זה אולי המקור העיקרי שאנחנו נתמקד בו. אמר רב זוטה בר טובי, אמר רב, מניין שמברכים על הריח? הגמרא דנה שם בהלכות ברכות, על כל הברכות, כן, יש שם ברכות הנהנים, ברכות השבח, ברכות הראייה. אומרת הגמרא, מי אמר לך שצריך לברך על ריח טוב בכלל? אומרת הגמרא, יש פסוק בתהילים, כל הנשמה תעלה ליה, איזו דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו, זה הריח. עכשיו הגמרא הזאת אומרת דורשני, דבר ראשון רואים שהריח קשור לנשמה. אם יש לך נשמה, אין דבר שהנשמה נהנית ולא קשור לגוף, ככה משמע, זה הריח. עכשיו לכאורה אנחנו יודעים שהגמרא אומרת שכל דבר שאדם נהנית טעון ברכה. אדם שנהנה מהעולם הזה בלי ברכה, כן, הוא גוזל. כלומר הנקודת מוצא שלנו זה כל דבר שאני נהנה אני צריך לברך. אכלת? ברך. ראית הר גבוה ויוצא דופן? ברך. ראית את הים? ברך. אז מה הגמרא אומרת? מי אמר שצריך לברך על הריח? למה לא? כאילו לכאורה יש דרך טוב.
לא,
נשמה מברכת, אה?
הבחנה בין הגוף לנשמה.
או, אבל
הנעת הגוף צריכה ברכה, הנעת הנשמה.
או, אתה אומר, הנעת הנשמה לא טעונה ברכה. בוא נראה. אז המרשה, דבר ראשון, שואל ככה, תראו את המרשה למטה. הריח הוא אחד מחמשת החושים המורגשים, והם נמצאים בכל בעלי חיים, גם שאין להם נשמה. שואל המרשה, הגמרא אומרת, מאיפה יודעים שמברכים על הריח? כתוב, כל הנשמה תעלה ליה. מה שהנשמה נהנית, זה הריח, וכתוב שתעלה ליה, צריך לברך עליו. שואל המרשה, גם בעלי חיים מריחים. וכידוע, לבעלי חיים אין נשמה. כן? יש להם נפש, יפה. הרי הקדוש כותב שגם לגויים אין נשמה. יש צלם אלוקים, אבל אין להם נשמה. אז מה תגיד, שהם לא מריחים? גם גויים מריח, וגם להבדיל, בעלי חיים מריחים.
אולי כל הנשמה פירושו כל הנושם.
או, שתי פירושים אבי אמרשה. אחד דומה למה שאמרת, ועוד פירוש מעניין מאוד, בוא תראו. ונראה לפרש אחד, שחוש הריח הוא קרוב יותר לרוחני מכל שאר ארבעת החושים האחרים. והיינו נשמה דקה אמר, דחוש הריח בא על ידי נשימת הרוח, יפה מאוד, שמחוץ לגוף לתוך הגוף, מקום שהנשמה נהנה ממנו ולא הגוף. תירוץ ראשון, שהגמרא כאן אמרה נשמה, זה לא הכוונה אלוהי נשמה שנתת בתוראי, זה לא הנשמה הזאת. נשמה זה מלשון לנשום, כלומר נשמה זה ביטוי לפן יותר רוחני. הגמרא אומרת, אפילו שריח זה משהו יותר רוחני משאר החושים, שהם יותר מורגשים, כן? מכל מקום, אף על פי כן צריך לברך עליו, כן? כלומר, יוצא לפי התירוץ הראשון שהגמרא אומרת נשמה זה לאו דווקא, זה כמו שהגמרא אומרת, אסור ליטול נשמה בשבת, לכן אסור להרוג נמלים וכל בעלי חיים. לנמלה אין נשמה, אלא זה ביטוי של חז"ל לדבר שיש בו חיים, נשמה. גם כאן אומר המרשה, ריח יש לכל הבעלי חיים, לכל האנשים מריחים, אפילו שאין להם נשמה. הכינים, נכון, זה חוקת בפני עצמה, נכון? אבל כאן הביטוי נשמה זה לאו דווקא נשמה, אלא כוח חיים של בן, יותר רוחני בבן אדם. תירוץ שני, מאוד מעניין, אומר המרשה, ואפשר שהבהמה שאין לה נשמה רק רוח חיים, אף שיש לה חוש הריח, אינה נהנית ממנו אחרי שאין לה נשמה. תירוץ שני מאוד מעניין, אומר המרשה, כולם מריחים, אבל לא כולם נהנים מהריח. אריה מריח בשר, הוא יודע שהוא צריך להתקרב לשם כדי לאכול. אבל אין לו הנאה מהריח עצמו. זה יותר מעוטט לו סימני חיים. הבן אדם, הוא נהנה ויש לו קורת רוח מהריח. למה? כי יש לו נשמה. לפי התירוץ השני, שהגמרא אמרה נשמה, התכוונה כפשוטו. איזה הוא דבר שהנשמה נהנית ממנו, הנשמה, הווה אומר זה הריח. בעלי חיים גם יש להם חוש ריח, וגם לגויים, אבל לא הנשמה נהנית. זה לא הנעת הנשמה. יכול להיות שהם מריחים ומזהים עם הריח הזה דברים. על קורת רוח ויישוב הדעת, זה רק למי שיש לו נשמה. או, כמו שאמר, יש אדם שנולד תטרן, או דברים כאלה, שאין לו חוש ריח, דברים כאלה.
לא, מה תגיד?
נכון, אבל זה מה שאמרתי, גם אדם שנולד אפילו יותר קיצוני, בלי חוש ריח, אבל הפוטנציאל של הריח יש לו כי יש לו נשמה, הפוטנציאל. זה כמו שזוג הורים עיוורים יכול להיות שיוולד עם ילד עם עיניים, שרואה. למה? כי יש להם את חוש הריח, פשוט, כאילו בגנים יש את חוש הריח, זה שלא בא לידי ביטוי זה משהו אחר. אותו דבר, אדם שיש לו נשמה, יש לו בגנים את העניין של הכוח הריח, יכול להיות שהוא יתחלש וזה, אבל יש לו איזה.
יודעים שיהודי...
או, כתובת לסוגיה ענקית.
כתובת,
אדם לא יכול לעמוד בכלל בריח,
כאן
חושב. תשאלה אם מותר לו ליהנות מהריח,
הוא לא יכול לעמוד
בזה,
זאת אומרת,
שהוא
כל כך
חריף,
שהוא לא יכול לעמוד בזה.
אני
אין
לי זה ביטוי לריח טוב, אינו יכול לעמוד
זה
ריח טוב.
ריח חזק,
כן.
נחזיר חזק. אבל איך יודעים שיהודי מריח, הוא נהנה מזה. איך יודעים?
אז גם כאן רואים בגמרא הזאת שהריח זה פן רוחני, כן? אז ראינו רבנו בחיי אמר שהריח לפני ברכת המזון מעורר את כוח הנפש. ראינו בגמרא שלומדים, מאיפה לומדים שצריך לברך על הריח? מהפסוק כל הנשמה תהללויה הללויה, ואמרנו לו אמרשה, שרואים שזה קשור לעניין הנשמתי, רק אם יש לך נשמה אתה יכול ליהנות מהריח. רואים שהחוש הזה זה חוש רוחני. אותו דבר אנחנו רואים במסכת סוטה, גמרא דנה כתוב שאם חס ושלום מוצאים הרוג ולא יודעים מי הרג אותו, אז הולכים לעיר הכי קרובה ומביאים מגלה ערופה, נכון? ככה כתוב בתורה. אומרת הגמרא, אם יש הרוג ויש שתי ערים, אז הולכים לעיר הכי קרובה. על איך אני מודד? מהרגליים, מהראש? יכול להיות שיהיה הוא הכי קרוב לעיר הזאת. אם אני מודד מהראש, האם אני מודד מהרגליים, הוא יותר קרוב לעיר הזאת. מאיפה אני מודד את הקרבה? אומרת הגמרא, מאין היו מודדים? רבי אליעזר אומר מטיבורו, רבי עקיבא אומר מחותמו, רבי עקיבא אומר מודדים את ההרוג מהאף, ככה נפסק להלכה ברמב״ם. למה? אומרת הגמרא, אבל עניין חיותא דכולי עלמא באפי הוא דכתיב כל אשר נשמת רוח אפים באפיו. בגלל שהאף זה מקור החיים, הנשמה, אדם נושם משם, לכן בודקים ויפח באפיו נשמת חיים בדיוק, מודדים את ההרוג מהאף שלו. רואים שחוש הריח תמיד קשור לנשמה, קשור למהות החיים.
זה
משהו, איזה עיר? הקרובה לחלל.
מרחק יכול להיות לקבל ביטוי בגובה,
במצב, זה לא, מה? לא, לא מתי, אם יש לך אדם שוכב, יש שתי ערים.
חלל מונח על הקו.
אתה רוצה למדוד לעיר אחת, למדוד לעיר השנייה. מה זה מרחק? מרחק הליכה, קו אווירי, מה זה מרחק? זה מה שיקבע את רשת? לא, עכשיו אתה שואל עוד שאלה, אם הולכים לפי קו אווירי או שהולכים לפי מטרים שזה. צריך לדון בזה, כמו שהפוסקים דנים לגבי עיר סמוכה לעיר מוקפת חומה לגבי פורים, גם אתה דן בזה, האם הולכים לפי קו אווירי ואם יש עמק, אני לא עושה פה אותו או לא, נכון, זה דיון לפני עצמו. אבל בוא נלך למקרה הפשוט יותר, כן, יש מישור, הולכים לפי האף. לא נכון, יש סוגיה בפני עצמה, אבל אם מודדים את המטרים או קו אווירי. טוב, אחרי שראינו בגמרא ובחזל, אה, לא יודע, אבל כנראה היה לצערי, לא יודע, מצוי, לא יודע, יכול להיות שהיה, אני לא יודע, חזל לא ראיתי שמדברים על זה. אבל רואים מכאן בכל המקורות שראינו שהעניין הזה של החוש הריח הוא חוש רוחני, וזה גם המקור לזה שצריך לברך עליו. אחרי שראינו שזה חוש מאוד רוחני, נראה שגם גדולי האחרונים בכל הדורות העריכו על העניין של הריח, ונראה על זה כמה מקורות. אז תראו למטה, מספר הלכה בפרשה הבאתי כמה מקורות שהביא שם. ספר שער רוח הקודש של הריח הקדוש אומר ככה, גם בחוש הריח, אם הריח אדם באיזה נבלה או ריח רע, פוגע מאוד בנפשו וגורם שתתרחק ממנו הנפש. והראיה לזה מן הבשמים של מוצאי שבת, להחזיר את הנפש. גם אמר הרב זצה להריח הקדוש, כי הנשמה נהנית מאוד מן הריח הטוב, ועליו נאמר כל הנשמה. אומר הריח הקדוש, בגלל שהחוש הזה מאוד רוחני, לכן אדם צריך כמה שיותר נמנע, לא להריח ריח לא טוב, של נבלות, של צועה, של השפעה. כן, ואותו דבר הוא אומר, תראה, הנשמה יתרה, איך אתה מרגיע אותה במוצאי שבת? נשמה יתרה זה משהו רוחני, בסמים. רואים את העניין הזה, הכוח של הריח.
מה יעשו בעלי מקצוע בעבודות כמו קורסי קהיר
וכאלה? נכון, באמת ראיתי שהוא כתב בסוף הספר שלו שאנשים שעובדים בעבודות כאלה באמת צריכים, לא יודע, איך שאולי להימנע מזה, לא יודע, לא יודע. בסוף ברור שמותר לעבוד בזה, כן? הגמרא אומרת שפרנסה...
אבל אל תדאג, קצועות לבריאות.
נכון, נכון, כן. פרנסה זה משהו אחר. כתוב אצל יוסף, אותו דבר, כתוב אצל יוסף שהאחים מכרו אותו, אז ידוע שכתוב, יישאו עיניהם ויראו ועיני ארוחת ישמעאלים באה מגלעד. כתוב שהאחים רואים ארוחת ישמעאלים, והגמלים שלהם נושאים נוחות וצורי ולות, הולכים להוריד מצרימה. או יפה, אז יש הרש"י מפורסם, אומר רש"י, למה פרסם הכתוב את המסע שלהם? שהתורה תכתוב, באו ישמעאלים, מכרו את יוסף, מה משנה לי מה יש, איזה סחורה יש על הגמלים שלהם? למה התורה מפרטת? אלא להודיע מתן של שכרן של צדיקים, שאין דרכם של ערביים לשאת אלא נפט ויתרן, שריחם רע. בכללי הישמעאלים היו נושאים דברים עם ריח רע על הגמלים שלהם, וליוסף נזדמנו בסמים. אז היה נס כאן, לכן התורה מפרטת שהיה נס שארוחת ישמעאלים של יוסף נשא בסמים. למה? שלא יוזק מריח רע, שהיה שם נוחות, כל נושא בסמים הרבה קרוי נוחות. אז כדי שיוסף לא ינזק מריח רע, רואים שהשם זימן לו בסמים.
זה משה, בגלל מצב הפוך, בטבע, שלא יריח רע.
אותו דבר, כן.
אז
שלא רחל זיפתה אותה בחוץ, נכון? אותו דבר, כן? גם כאן, שיוסף לא יערה אחרי ההכרעה, אז השם זימן לו בסמים.
יש תערובת של בסמים, מרוב התערובת, הריח הוא לא נעים לך. לא שהוא
ריח רע. הוא חזק. כן, כאן חזר אמרו שהיה לו ריח טוב.
זה שמו את הלבונה.
שזה יאזן?
יאזן.
אז בספר מגיד תעלומה, באמת הוא אומר ככה. גם הוא שואל את זה בספר, אנחנו נראה את זה. חלבנה, סליחה, כן, נכון, חלבנה. אז הוא אומר, לכאורה יש כאן שאלה מאוד גדולה, הרי יוסף, הוא היה בן האהוב של אבא שלו, למד תורה אצל יעקב אבינו וזה וזה. האחים שלו מוכרים אותו, ועוד מעט גם נראה, הבאתי את זה למטה, לא יודע אם נספיק, אבל בספר הישר, שזה האריכות של מדרשי חז"ל, הוא מביא שם את כל הסיפור באריכות מה קרה שם. שהרביצו לו מכות והתחיל לבכות שם, נתנו לו סתירות בדרך, ואז הוא מצא את הקבר של אמא שלו ורץ לבכות את... היה שם, הוא עבר דברים מאוד קשים שם. ומה? יש בסמים. טוב, מה, זה כמו שבן אדם קחו אותה עכשיו לכלא ל-30 שנה, אבל ברקע שמים לו את השיר שהוא הכי אוהב. הוא בכלל שומע את השיר, מה אכפת לו מהשיר? עכשיו לוקחים אותו לכלא ל-30 שנה. אז למה כזה חז"ל אומרים, תראו איזה שבח של אותו צדיק שהזדמנו לו בסמים. שמה? נכון, נכון, שמה נו?
קודם כל זה סימן מלמעלה שהקדוש ברוך הוא טוב. משל למה הדבר דומה? לאבא שלוקח את הבן שלו למרפאת שיניים, שכולם יודעים שזה לא חוויה נעימה, אבל שנייה לפני שהוא עוזב אותו בכיסא הוא משאיר את הדלת קצת פתוחה ואומר לו, היי אני פה מאחורה.
יפה.
הבן יושב על כיסא סבבה.
יפה מאוד.
כי אבא פה. אז כשבכל הפעומה הזאת וכל הזה יש איזה משהו טוב שמלמד על השליחה של הקדוש.
זה צובע את כל המקרים.
אז כן, אז יוסף יודע שהוא לא לבד, גם אם קשה, אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה גם בתוך.
יפה מאוד. נכון. עכשיו לגבי הסוגיה שלנו, זה מעניין מאוד, הוא רוצה לתרץ לפי הפן שאנחנו אמרנו, בגלל שיוסף היה צדיק יסוד עולם, אז והחוש הריח הוא בכל זאת חוש מאוד רוחני, כל שכן אצל אדם שהוא מאוד רוחני בפני עצמו, אז כן, מהשמיים זימנו שלא ריח רע, כי שהחוש הזה לא ייפגם, עד כדי כך, החוש הזה גבוה. אז בואו נראה למעלה, הנה כל משכיל השתומם, הנה בזה היה נשמר בהשגחה עליונה. שלא יריח ריח רע, והנה פצעו הערבים, והיה משתתח על קבר אמו, כמבואר בספר הישר, בפרשת וישב. מי שרוצה להסתכל למטה, הבאתי קצת מהלשון שלו, מה קרה שם, שהוא הגיע לקבר רחל תוך כדי, ברח להם ותפסו אותו. והיה שמירתו, אבל היה דבר בגזירה אלוקית, והנה בזה לבד נשמר שלא יוזק מריח רע, והוא פלא. אז איך הוא רוצה לתרץ בספר הזה? כמו שאמרנו, שנזק של ריח רע הוא בנפש, והוא קשה מכולם, וככל שהאדם צדיק יותר, אז הוא מרגיש את הפגם של הריח רע יותר גדול, והנשמה מרגישה סבל רב מאוד, וזה מבחינת גדול המחתיאו מהרוגו, שפגם ריח רע הוא לנשמה, והמכות שהרביצו לה היו לגוף, ובהשגחה אלוקית שמרו עליו מריח רע שלא תוזק נשמתו. זה תירוץ מאוד מעניין, שכן, להינזק מריח רע, במיוחד אצל צדיק, זה מאוד מפריע לו, לכן מהשמיים מנעו את זה מיוסף, עד כדי כך.
התורה של משה הייתה מזובדת
בשני הצדדים? אותו דבר כמו שאמר, חז"ל אומרים ששמו את הריח רע בחוץ.
לא יריח.
נכון, נכון. נכון, וגם שואלים למה יש הבדל שם, נכון. יפה. קטע הבא בזוהר הקדוש פרשת שמות, עם הפירוש מתוק מדבש, זה התרגום שלו. רבי אבא היה הולך בדרך ורבי יצחק הלך עמו. בתוך הליכתם פגעו במקום שגדלים שושנים. לקח רבי אבא שושנה אחת בידו והלך לדרכו. באמצע הדרך פגע בהם רבי יוסי, אמר ודאי השכינה נקראת שושנה, היא כאן עמכם, ואני רואה בידו של רבי אבא שושנה אחת שוודאי לקחה כדי ללמוד ממנה חוכמה גדולה וכו'. אמר רבי אבא לרבי יוסי, שב בני שב. ישבו שלושתם במקום אחד. הריח רבי אבא באותה שושנה ואמר, ודאי אין העולם הזה והעולם הבא מתקיים אלא על הריח, דהיינו מעשיהם הטובים של הצדיקים המקיימים את העולם, כי אני רואה שאין הנפש מתקיימת אלא על הריח, לכן תקנו לריח הדס במוצאי שבת כדי לקיים את הנפש בגוף.
רואים?
או יפה דרך כלל, אנחנו נראה את זה בדיוק. רואים מכאן שכל העניין הזה של הריח, בשביל רואים במקורות קבליים יותר, בזוהר וזה, שיש בזה ממש הצדיקים, ממש היה להם עניין עם הריח הזה, שזה רומז לדברים גדולים. אותו דבר הזוהר בפרשת והיקל. ואלו הלבושים הרוחניים של האדם הראשון בגן עדן, היו מעלים ריחות של בסמים, הבגדים של האדם הראשון, של הגן, שהנפש מתיישבת בהם ושמחה בהם. ובזה נתיישבה דעתו של אדם הראשון, ונתעוררו בשמחה לעשות כל ימיו רצון בורו וזריזות ליישובו של עולם. זהו שכתוב, כי כתוב שיצחק אבינו, יעקב בא לקבל את הברכות, הוא היה לבוש בבגדים, בגדי עשיו החמודות, כתוב שזה היה בגדים של אדם הראשון. ואיך שהוא נכנס כתוב, ויח את ריח בגדיו כריח השדה שברכו השם, נכון? ריח בני כריח השדה. אומר הזוהר, זהו שכתוב ויח את ריח בגדיו, שהם היו בגדי אדם הראשון שיוצאים מהגן עדן, וברכהו תם הדבר, כי אומר נכנס בו שנתיישב בו נפשו ורוחו של יצחק באותו הריח ואחר כך ברכו. בשביל זה כשיוצאת השבת צריכים לריח מבשמים כדי שתתיישב נפשו באותו הריח על הצער של אותו רוח העליון הקדוש שהסתלק ממנו, והריח המשובח מבשמים הוא ריח של עלי הדס, כמו של יצחק אבינו שהוא ריח את הריח של הבגדים מגן עדן התיישבה דעתו. ככה אומר הזוהר, לכן אנחנו נוהגים במוצאי שבת שיוצאת הנשמה יתרה, אנחנו מרגיעים את הנפש שלא תהיה בצער על ידי ריח של בשמים. רואים שגם יש מאוד קשר, לא כתוב בגדי עשיו החמודות, חז"ל אומרים שעשיו גנב אותם מנמרוד, שגנב אותם אדם ראשון. כן כן כן, הבגד הזה עבר הרבה גלגולים. אומר רבי נחמן שעניין הריח זה גם הבחינה של עניין של משיח, כתוב על המשיח ויריחו ביראת השם. כתוב בחז"ל שהמשיח יהיה מורח ודיין, הוא יריח, יבוא אנשים למשפט, הוא יריח, הוא יגיד הוא צדיק הוא רשע על פי הריח. מה העניין של משיח וריח?
על פי השם למשפט, המשיח משפו גם בשביל
הריח. מעניין, נכון. הוא אומר ככה, ודה, אומר הליקוטי מוהר"ן תורה למדבית, שכל אחד ואחד צריך לשמור את בחינת משיח שיש בו. אומר רבי נחמן שלכל אדם יש בתוכו בחינה של משיח, כן? הרבה צדיקים מתבטאו ככה. גם הרב חרלאפ כותב שאדם המשיח הכללי יגיע על ידי גאולה פרטית. אדם צריך לגאול את עצמו גאולה פרטית על ידי שהוא מזדקף ומתעלה בעבודת השם, ועל ידי הרבה משיחים פרטיים יבוא המשיח הכללי. אומר אותו הדבר, רבי נחמן אומר לכל אחד יש בחינת משיח ואתה צריך לשמור עליו, כי כל אחד כפי קדושתו ותארתו, כן יש לו בחינת משיח. כמה שאדם הוא יותר קדוש ותאור, הוא יותר חי את מדרגת המשיח שבו. וצריך לשמור מאוד שלא יתקלקל בחינת משיח שלו. בעיקר הדבר שבו תלוי בחינות משיח הוא שמירה מניעוף. כמה שאדם יותר קדוש בקדושת הברית, הוא יותר קשור לעניין הזה של בחינת משיח. כי משיח הוא בחינת החותם של האף. כתוב רוח אפנו משיח השם. והניוף תלוי בחותם, כתוב לא תינף, ואמרו חז"ל לא תהנה אף, לא להריח ריחות אסורים, וצריך לשמור עצמו מאוד אפילו מריח ניוף. ריח ניוף זה גם כפשוטו וגם כאילו מדברים אפילו דקים שקשורים לזה, כי הוא פוגם בחינת משיח שלא שהוא בחינת חותם כנעל. אז רואים שגם המשיח הוא קשור מאוד לעניין הזה של הריח, ריח הפן הוא משיח השם, זה עומד לבחינה הרוחנית. עד כדי כך יש כוח לריח שהתוספות בחגיגה יש את הסיפור לגבי אלישע בן אבויה, רבי אלישע בן אבויה. אני אגיד את זה בקצרה מי שלא זוכר כרגע. כתוב בגמרא בחגיגה שארבעה צדיקים נכנסו לפרדס, הם עלו לעולמות עליונים על ידי שם קדוש, ככה מסבירים שם הראשונים, וכל אחד קרא לו משהו אחר. ורבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום, על אחד נהרג, אחד השתגע, קיבל מחלת שגאון כזאת, ואחד חזר בשאלה וגם חזר בתשובה בסוף. זה היה רבי אלישע בן אבויה, שהוא מכונה אחר הירושלמי. הירושלמי כותב שהוא חזר בתשובה. עכשיו התוספות שם במקום כתוב שרבי מאיר שהיה תלמידו של רבי אלישע בן אבויה, כל פעם ניסה להחזיר אותו בתשובה, וכל פעם הוא אמר לו אני לא יכול, וכל פעם היה לו תירוץ אחר. אמר לו בוא תחזור בתשובה, אומר אני לא יכול, כבר שמעתי בת קול שאמרה שוב בנים שובבים חוץ מהאחר. ככה כתוב בבבלי. התוספות מביא ירושלמי שמביא עוד הרבה סיבות שהוא מנע למה הוא לא יכול לחזור בתשובה, ואחד מהם תראו, אני קורא את התוספות למטה, שהוא בנים שובבים. בירושלמי מפרש למה יראה לו ככה, למה באמת קרה לו ככה שהוא עלה לעולמות העליונים, אז הוא דגרם לו לחזור בשאלה. והיא כספי מקרות שדורש והיה הורג שנייה אני מדלג קצת, כן, לא, אני רוצה להגיע לעניין שלנו כי זה ארוך כאן. שנייה, יכול להיות שבעמוד ב' הוא מביא כאן הרבה סיבות, תהפכו את העמוד רק שנייה. כן, בעמוד השני בשורה שמתחילה ואתם, אתם רואים? זה שבע שורות מלמעלה. ועוד אית השראה לשון שרבי יהודה נחתום נתון לפי כלב, חלק קוראים שהוא ראה אדם מאוד צדיק שהיה דורש ברבים דברי תורה, והלשון שלו הייתה בפה של הכלב, אמר גברא רבא שכדי צדיק זה מה שהסוף שלו יהיה תורה ויהיה שכרה, אז זה גרם לו לצאת לתרבות רעה. ורבי נתן אומר כשהייתה אמו מעוברת ממנו עברה לפני עבודה זרה והריחה מותו אמין ואכלה, והיה אותו אמין מזדעזע בגופה כאחנה, כמו נחש. כלומר, אחד הטעמים בירושלמי אומר שאימא שלו הייתה בהיריון, היא הריחה ריח של עבודה זרה, ונתנו לה לאכול מאותו מאכל, וזה מה שהשפיע עליו, ככה הוא אמר. עכשיו, לפי הגיסה של תוספות, וככה גם גורס האור זרוע, משמע שיריך את הריח של התקרובת עבודה זרה, ואכלה. תראו את הגרסה למטה בירושלמי, יש גרסות בירושלמי אחרות, למעלה. למטה, ויש אומרים, אמו, כשהייתה מעוברת בו, הייתה עוברת על בדי עבודה זרה, והריחה מאותו המין, לא כתוב שאכלה, רק הריחה מהריח של עבודה זרה, והיה אותו הריח מפעפע בגופה, כעירסה של החנינה. כלומר, רואים, רק הריחה ריח של עבודה זרה, זה כבר השפיע על הבלד. אומר שם קורבן הרידה, הריחה מאותו המין מתקרובת עבודה זרה, והיה אותו הריח מפעפע בו כערס של נחש, ונפסק מזגו, והיה מתאבל לדבר עבירה. כלומר, רואים שהריח הריח של איסור, זה כבר השפיע על המידות של הוולד. עד כדי כך. עכשיו אני מתקדם, ראינו עם קודם את הגמרא בברכות, שאומרת, שמאיפה לומדים שצריך לברך על הריח? כל הנשמה תהלליה, הללויה. אמרנו לכאורה, למה לא לברך? אתה נהנה, תברך. אמרנו, הנקודת מוצא שלנו זה לברך. כל מקום שאנחנו רואים שלא מברכים, שם צריך לשאול את השאלה. לא צריך לשאול מי אמר שצריך לברך על הריח. צריך לשאול מי אמר שלא. כל דבר צריך לברך עליו. ברכות הנהנים, ברכות השבח, ברכות הריח. רואים שהפוסקים יותר שאלו, למה לא מברכים שאני שומע שיר טוב? למה לא מברכים על הנאות אחרות? די השאלה צריכה להיות. למה בריח הגמרא שואלת מי אמר שצריך לברך?
שיר טוב עד שאתה שומע, אתה יכול
לתמוד. לא, אתה שומע עכשיו את הניגון יפה, למה אתה לא מברך עליו? שואלים הפוסקים.
למה באמת לא
מברכים השנייה? נכון, הפוסקים שואלים את השאלות האלה, כן? אז תראו, ספר מגיד תעלומה, הוא אומר ככה. כן? הוא אומר, תמיע לי, מהי קושייה מניין שמברכים על הריח?
אתה מברך לשמוע כל שופר.
לא, זה ברכות המצוות, ולא ברכות הנהנים. אנחנו שואלים, בתוך עולם של ברכות הנהנים, למה אתה לא מברך? הפוסקים דנים, אדם אשתו מכינה חלות לשבת, למה הוא לא מברך? היה פוסקים שאומרים שכן, על החלון נפסק ככה, שנתן ריח טוב בפת, ודברים כאלה. כלומר, תמיד שואלים למה לא לברך.
גם למשל הצדקה שואלים.
לא, זה המצוות.
זה מצוות.
נכון, נכון, למה לא מברכים הכיבוד הורים? זה שאלה כללית על מצוות. על הריח עכשיו בתוך עולם של ההנאה. למה לא מברכים על הנאות? בכללים מברכים על הנאות. אם אתה רואה הנאה שלא מברכים עליה, מן הסתם פוסקים דנו למה לא. אז למה על ריח הגמרא כל כך טמאה? למה מברכים על הריח וזה? למה לא לברך?
למה אתה
פרמי? לא, למה... ויש גם אדם, יש אנשים גם שאין להם חוש טעם. בקורונה הרבה לא היה להם חוש טעם.
לא שמעתי מישהו
ש...
אבל אתה אוכל עכשיו, אתה
טוען
או לא
טוען,
מברך או לא
מברך?
בלי קשר...
מה, לא יתקנו משהו בגלל שחלק לא נהנים?
לא יודע.
בוא נראה. אומר ספר מגיד תעלומה, תמיע לי, מהי קושייה? מניין שמברכים על הריח? הרי כלל הוא אסור ליהנות מהעולם הזה בלי ברכה. ועד רבה, על דבר שלא תקנו ברכה, הוא צריכו הפוסקים להמציא טעמים, למה לא תקנו? כיוון שאסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה, כמה נוקדת מוצא זה לברך. אז למה הגמרא שואלת, למה מברכים על הריח? כן. ממשות. יפה. יפה מאוד. כן. נכון, יש לזה כמה תירוצים, נכון? אז תראו את התירוץ המגיד תעלומה, זה תירוץ על פי העומק. הוא אומר ככה, ונראה על פי מה שידוע שער המצוות פרשת עקב, דעניין הברכות על כל דבר הנעת העולם הזה, הוא בסוד הבירור שעל ידי הברכות מתברר הטוב מן הרע. מה ש... למטה, בספר מגיד תעלומה, אתה רואה? הקטע השני שלו. אז עוד פעם, ונראה על פי מה שידוע שער המצוות פרשת עקב, דעניין הברכות על כל דבר הנעת העולם הזה, ובסוד הבירור שעל ידי הברכות מתברר הטוב מן הרע, מה שניתבע בחטא אדם הראשון בכל דבר עץ הדעת טוב ורע. והנה היה מקום לומר שעל הריח לא מברכים, כן צריך לבירור כל כך. רק על השלוש שורות האלה צריך להעביר שיעור בפני עצמו, מה, להסביר פעם אחת, כי זה מופיע הרבה בספר חסידות, מה זה כל העניין הזה של בירורי הניצוצות וכל התיקון הזה של טוב ורע, ואיפה זה רמוז בחזל וכולי.
תזור
גם זה רמוז בגמרא וברכות הצלח מביא. אבל אני אומר בכלל, נגיד על קצה הלשון, מחטא אדם הראשון יש עץ הדעת טוב ורע. אז כל דבר בעולם נהיה מעורבב בטוב ורע. מה שבא לתנא קורא לזה קליפת נוגה. כלומר, העולם הזה מחולק לשלושה חלקים. יש שלוש קליפות האסורות, מה שכתוב בספרים, שזה דברים שאני לא מעלה אותם לקדושה. אין לי נגיעה בהם, כמו חזיר. אין עניין לכל חזיר לברך עליו שהכל. זה לא עולה לקדושה. זה דברים שאתה לא מתעסק איתם בעבודת השם. יש דברים בסקאלה השנייה שהם מצוות, תפילין, שבת. זה 100% קדושה. כל שאר הדברים זה נקרא קליפת נוגה, כמו פרווה. זה דברים שזה לא טוב ולא רע. שולחן, זה טוב או רע, תלוי אם אני אקח אותו וילמד עליו תורה, ועשיתי אותו מצוות, העליתי אותו לקדושה. אם אני אזרוק אותו על מישהו, הורדתי אותו לטומאה. כלומר, זה כל ה... זה נקרא קליפת נוגה, וזה הרבה דברים, רוב הדברים בעולם הזה, לכאורה הם קליפת נוגה. עכשיו, מה העניין של הברכות, ברכות הנהנים, שלכן גם המקובלים כל כך העריכו בעניין הזה? רבי חיים ויטל כותב, שהרי הקדוש אמר לו, שעיקר השגת רוח הקודש בדורנו, בדורות האלה, זה על ידי כוונה בברכות הנהנים. למה? שאתה מברך, מה אתה עושה בעצם? אתה עכשיו נגיד מחזיק תפוח. בתפוח הזה יש מעורבב טוב ורע, כמו שאמרנו, קליפת נוגה. יש בו ניצוץ, יש בו ניצוצות לקדושה, ויש בו את החלק החומרי שבו. כשאני מברך, בעצם אני מפריד את הטוב מהרע. ואז שאני אוכל, אני אוכל אוכל יותר מתוקן. ואז ממילא הפסולת הולכת לשירותים, והחלק הטוב הולך לגוף, בצורה הגשמית, והניצוץ הרוחני מזין את הנשמה. כדי כל השאלה הגדולה ששואלים, איך יכול להיות שאדם אוכל תפוח, הוא חי, הוא לא אוכל שבועיים, מת. לא מתי, על האדם הוא נשמתי. מה, כאילו, איך הנשמה כאילו, יוצאת כשאין אוכל לגוף? אלא מסבירים, גם הנשמה ניזונת בפנה שאדם אוכל, כי יש ניצוצות לקדושה באוכל. וכמה שאתה מברך יותר בכוונה, אתה אוכל אוכל יותר מזוכח, ממילא האוכל שנהיה חלק מהאדם שלך, זורם לך אדם יותר מזוכח, אתה יותר עולה רוחנית. לכן, כל העניין שבקרות הנהנים זה בירור של טוב מרע. זה נקרא עבודת הבירורים, מה שכל פעם אומרים, עבודת הבירורים, זה להפריד טוב מרע. כן? זה סתם בסוגריים, היה פוסקים שרצו להגיד, הרב עובדיה להלכה מותר. עליה פוסקים שעכשיו ביקת האילנות אמרו, אסור לעשות ביקת האילנות בשבת. למה? איסור בורר. חלקו על זה כדי בורר רוחנית. אבל חלק רצו להגיד, אתה מברר עכשיו, עושה בירורי, עבודת הבירורים, לא עושים בשבת.
זה הפן... פשוט יותר שאם אתה מריח, אתה יכול לכתוב, לצלוש.
השולחן ערוך אומר מפורש שיש הבדל בין פירות להדסים. אני לא זוכר את החילוק ביניהם. הדעות שאלה בהלכה אם מותר להריח פירות והדסים בשבת, שמא יכתוב פה לא. אבל בכלל רואים שהפוסקים החמירו בזה, חלק המקובלים, להלכה לא נפסק ככה.
אנשים נוהגים בשבת כאלה.
נכון, להלכה מותר. חלק מקובלים החמירו בזה. גם הפוסקים אומרים שאם אתה לא דחוף לך ואתה יכול להקדים, תקדים. לפעמים.
אתה לא יכול לבטל,
לא, ברור, אבל בקעת האילנות זה ברכה שאתה הולך ומברך בכוונה. טוב, לא ניכנס עכשיו בקעת האילנות, זה עוד סוגיה בפני עצמה. אני רק בא להגיד כאן שרואים שאדם מברך, הוא עושה את העבודה של הבירורים. עכשיו, חוש הריח, למה הגמרא אמרה, מי אמר שצריך לברך עליו? לכאורה אמרנו, ברור שמברכים על כל דבר שנהנים. בגלל שכל התקנה שברכות הנהנים זה לברר את הטוב מהרע, למה נהיה טוב ורע בכל דבר? בגלל חץ אדם הראשון, נכון? מהחץ של עץ הדעת טוב ורע, הכל יתערבב בו טוב ורע. אם תשימו לב, בכל הפסוקים של חץ אדם הראשון לא מוזכר ריח. כל החושים נפגמו, כתוב ותרע האישה כי טוב העצם מאכל, היה שם ראייה, היה שם טעימה, היה שם את כל החושים, לא היה חוש הריח. בגלל שחוש הריח לא נפגם, אז לא התערבב בו כל כך טוב ורע. לא התערבב אותו ברע. אז הגמרא אומרת, למה לברך עליו? הוא לא צריך את עבודת הבירורים הזאת, הוא לא נפגם, חטא הדעת טוב ורע. ותרץ את הגמרא, עדיין צריך לברך עליו. למה? בגלל שבסוף אדם הראשון אכל, הוא היה קשור לשאר החושים, נכון שהחוש הזה לא נפגם, אבל בסוף אתה חלק ממערכת שלמה, אז עדיין שייך בו בירור מאוד דק. אבל רואים שהחוש הזה לא נפגע בחטא אדם הראשון. בוא נראה זה בפנים. אני קורא את המילים המודגשות. שתמצא בחטא אדם הראשון כל החושים, ותרע האישה, חוש הריאה, כי טוב העצם האכל, חוש הטעם, ותיקח חוש המישוש, וישמעו חוש השמע. אבל חוש הריח לא נזכר, ונמצא כי לא נפגם כל כך. ולזה תמצא, כמו שראינו מקודם ברבי נחמן, כי במשיח שהוא תיקונו וגלגולו של אדם הראשון, כתוב עליו, ויריחו בעירת השם, מה שאמרנו, שבבחינת משיח שימריח הוא ידון את האנשים, כי החוש הזה לא נפגם לעולם. והיה עולה בדעתך, לכן הגמרא אומרת, היית חושב שלא צריך לברך על הריח, שאין צריך לבירור, עד שמצאו לסמך מן המקרא, שצריכים לברר, כל הנשמת הללויה, הללויה, כאף על פי כן צריכים לבירור, כי בעד סעודה, כלומר הוא מביא כאן את הביטוי של חז"ל, שאתה כותף הדסים, אם אתה כותף הדס ויש בו לידו קוצים, גם ההדס נפגם. כלומר, נכון שחוש הריח לא נפגם בפני עצמו, אבל בגלל שהוא היה חלק ממערכת שלמה, זה כן השפיע עליו, שנפגם חוש הריח משום פגמם של החושים האחרים. אז גם כאן רואים את העניין הזה, שחוש הריח זה חוש רוחני, ובמקום מה שהגמרא שואלת, למה צריך לברך עליו? כי בכלל לא שייך בו בירור, בעבודה רוחנית אפילו כמעט. ככה חשבנו. לכן חיצו לנו חז"ל שהוא צריך בירור קטן. אבל רואים שהדבר הזה, כאילו הוא שמע בתארתו מבריאת העולם, הוא שמעו יותר בתארה החוש הזה. כמו שרבי מרדכי אמרנו בתחילת השיעור, אנחנו עכשיו למטה מסכת ביצה, כל העניין של בסמים במוצאי שבת. הגמרא אומרת, אמר רבי שמעון בן לקיש, נשמה יתרה נותן הקדוש ברוך הוא באדם ערב שבת, ולמוצאי שבת נוטלים אותו ממנו, שנאמר שבת ויינפש. מה זה ויינפש? כיוון ששבת וי עבדה נפש, ויינפש וי עבדה נפש. אומר רש"י, מה זה נשמה יתרה? יש עריכות במפרשים, מה זה אותה נשמה יתרה? רש"י מסביר, רוחב לב למנוחה ולשמחה, יש איזו התרחבות בנפש, ולהיות פתוח לרווחה, ויוכל וישתה ואין נפשו קצה. כלומר, הוא לא מרגיש כבדות, הוא נהיה יותר רוחני כזה. רבנו חננאל מסביר מה זה נשמה יתרה. אומר רבנו חננאל, דאמר נשמה יתרה נותן הקדוש ברוך הוא באדם בערב שבת, שנאמר כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ויום שביעי שבת ויינפש. כלומר, כל שנברא בעולם להתענג מהם, נשמתן ביום השביעי נבראו, ומתרחבות ומתגדלות בשבת. כלומר, כל דברים שיש להם פן רוחני, הם גדלים בשבת. וכיוון ששבת וי עבדה נפש, כלומר, נתמעתה הנשמה עליו. טוב, אז אנחנו רואים שיש נשמה יתרה, שזה משהו מאוד רוחני, שמסתלק במוצאי שבת. ואיך אנחנו מרגיעים את הנפש שלנו עם זה? עם ריח. עצם זה שהריח... כן, לא, עכשיו לא ניכנס לסוגיה בהלכה אם מברכים על דאודורנטים וזה, כי זה סוגיה בפני עצמה. אולי נעשה איזה שיעור בהלכה שבוע הבא, על מה אפשר לברך? על צריך בסמים עם ברכה. יש בסמים שמברכים על מצי, הסבר או מיני, אבל נגיד לברך על דאודורנט, לא מברכים עליו, על חומר סינתטי. זה סוגיה בהלכה, אולי שבוע הבא נדון בזה. אני יותר סוגיה הלכתית, אבל רואים שמה משיב את הנשמה יתרה שהיא כל כך רוחנית? ריח. עצם זה של הריח יש כוח להרגיע את הנשמה יתרה, רואים שהוא מאוד רוחני. כותב אתו
הרב אליעזר מרבן,
כותב
שלא מלכים על דוקורת
להעביר זוהמה,
נכון,
נכון, כל דבר שנועד להעביר זוהמה לא מלכים עליו. כן, כותב הטור, הוא מברך עליהם בסמים אם יש לו, ואם אין לו אם לא צריך לחזר עליהם, שאין מברכים עליהם אלא להשיב הנפש שהיא כואבת מיציאת השבת. רואים שהבסמים הם מרגיעים? לא, זה לא המלצה, צריך לעשות בסמים, פשוט אם אין לך אתה לא צריך לחזר אחריהם. אין בסמים בבית, אתה יכול להמשיך, כאילו זה לא מעכב את ההבדלה, אומר הטור, אבל זה לא מה שלא צריך את זה.
זה לא כמו היין.
זה לא כמו היין שזה ליקובה, בדיוק, נכון. אומר ארוך השולחן, הטעם בבסמים להבדלה, מפני שבשבת יש נשמה יתרה, ומוצאי שבת הולכת מהאדם, ויש כאן חלישות הדעת, והבסמים מחזקים הנפש, וכל ריח טוב מחזק הנפש. ועוד, ובשבת, הוא מביא עוד סיבה מעניינת, גם הגיהנום במנוחה, כתוב שבשבת הגיהנום לא מפסיק, לכן כתוב בהלכה שנוהגים שאת הברכו של מוצאי שבת מעריכים, החזן עושה ברכו יותר ארוך, לפני ערבית. למה? לתת עוד זמן לנשמות בגיהנום שלא ייכנסו. במוצאי שבת מתחיל לשרוף, מתחיל הגיהנום לפעול, והאש של הגיהנום מסריח, והנפש נחלש מזה. כלומר, בגלל שהגיהנום מתחיל לעבוד עוד פעם בשבת, אז יוצא ריח רע מהגיהנום, והנשמה מרגישה את זה. כמו שהגמרא אומרת, יש דברים שהנשמה מרגישה אפילו שהגוף לא מרגיש, וזה מפריע לה, יורד חלישות הדת. ונצרח לתומכו ולסעדו. לכן עוד טעם למה מבחים על בסמים מוצאי שבת, להרגיע את הנפש מריח הגיהנום. ואף על גב, דכל אלו טעמים רוחניים, מכל מקום כל נפש מישראל מרגיש בזה. מאוד, משפט מאוד מעניין. אומר ארוך השולחן, אפילו שזה טעמים רוחניים, למה מעריכים? כי הנפש, הנשמה הייתה יוצאת, ויש ריח של גיהנום. הוא אומר, כולם מרגישים את זה. וזה ידוע, אני זוכר, אחותי הקטנה כל פעם הייתה אומרת לי, במוצאי שבת צריך לעשות איזה משהו, אתה מרגיש איזה דאון כזה אוטומטית של ירידה רוחנית. גם אחרי מועדים או חגים, אתה מרגיש שאתה צריך לאסוף את עצמך, אתה מרגיש את המתח הזה. כולם מרגישים את זה, הנשמה מרגישה. ואף על גב שהוא לא רואה, המזל שלא רואה. ושני הטעמים צריכים זה לזה וכולי. אז גם כאן רואים את הפן הזה של הריח הרוחני. אותו דבר כותב רבנו בחיי לגבי הבסמים של מוצאי שבת. כתוב ששמעון ולוי, אחרי שאנסו את דינה, אמרו, הכזונה יעשה את אחותינו, הלכו ושחטו את כל שכם. כתוב שמתי הם באו לשכם, והיא ביום השלישי ביותם כואבים. אומר רבנו בחיי, למה ביום השלישי? ידוע, מדרך חוכמת הטבע, כי כל שלישי חלוש בכל הנבראים כולם. הוא אומר, זה לא רק עם הברית מילה. המספר שלוש זה מספר שהוא תמיד גורם לחלישות. איפה רואים את זה? נכון, גם שם זה היה ברית מילה. אני אומר, בכללי הוא אומר את זה. איפה רואים את זה? בין שהוא יום שלישי ללידה, בין שהוא יום שלישי לימות העולם, גם יום שלישי בשבוע הוא חלש יותר. איפה רואים? שרי יום שלישי כוכב מאדים. הגמרא אומרת שכל יום יש בו כוכב ומזל שיותר יותר שולט בו, כמו שהגמרא אומרת במסכת שבת, מי שנולד במזל מאדים הוא יהיה יותר רתחן, יותר זה. כתוב שביום השלישי זה מזל מאדים,
שיהיה מוהד במים
פתאום. נכון, נכון. אתה לא סותר שיותר חלש מבחינה משפיע פיזית, ומפני זה יגדל הכאב בכל מכה ביום השלישי. הוא אומר ביום השלישי בכללי זה גורם יותר כאבים, כי זה מזל מאדים, ויהיה הנימול ביום השלישי למילה יותר חלוש. רבותינו אמרו שמותר לעשות לנימול ביום שלישי למילתו שחל להיות בשבת כל מה שיצטרך, כמו בכל ממש, לפי שהוא מסוכן ביום שלישי יותר משאר הימים. מה קורה בימינו זה עוד סוגיה בהלכה. כן, בכללי כל המקורות שאנחנו רואים כאן בהלכה זה לא למעשה, כן, אני מביא פוסקים גם ראשונים וזה, שיעור בהלכה זה שיעור בהלכה, כאן זה שיעור יותר באמונה כזה, כן, לא יודע איך לקרוא לזה. וחכמי התכונה כתבו כי יום שלישי מזלו הקרב ומלכו זה סמך מהם ומשרתו מעדים, ומזה אמרו חזל אנשי מעמד לא היו מתענים ביום ראשון מפני שהוא יום שלישי ליצירה. תראו איזה מעניין זה, לא היו מתענים ביום ראשון, למה? בגלל שהאדם הראשון נברא ביום שישי, עד היום השלישי ללידה שלו זה יום ראשון, אז לא מתענים ביום ראשון כי זה יותר קשה. פירוש ליצירת אדם הראשון שנברא ביום שישי. ועכשיו הוא מביא כאן חידוש לגבי הבשמים של מוצש, וזהו טעם ברכת הצה בשמים במוצאי שבת כדי לחזק כוח הנפש השכלית בריח טוב. הוא אומר למה מעריכים בשמים במוצאי שבת? כי בגלל שנברא האדם הראשון נברא ביום שישי, אז שישי שבת ראשון, מוצאי שבת כבר מתחיל יום ראשון וערב ובוקר יום אחד, אני מריח את הריח ביום השלישי לבריאת האדם הראשון, כי היום השלישי הוא קשה, יורד חלישות לעולם. מעניין מאוד, הדורים גם כאן העניין הזה של הריח, ריח של טוב שבסמים, זה הכל קשור לחיזוק הנפש והנשמה. מריחים מתחילת היום, מתחילת יום ראשון. יפה. עוד עניין של הבסים טוב, יש כאן סיפור של הבעל שם טוב קדוש ניאל, אני אדלג עליו שנספיק עוד, הרב יגיע, אתה תגיד מה טוב? חמש דקות? עד עוד חמש דקות. בוא נראה, אני, תהפכו עמוד, מי שירצה אחרי דרך את הסיפור כאן מהבעל שם טוב הקדוש, תהפכו עמוד. את הניאלה אנחנו כן נמשיך איזה שבוע הבא, כי יש כאן איזה מהלך אחרי זה קצת שמחבר את כל הדברים, אבל בוא נספיק עוד איזה קטע אחד. כתוב, כמו שראינו על יצחק, שהוא בא לברך את יעקב, כתוב, ויגש וישק לו ויערך את ריח בגדיו ויברכהו, ויאמר ראה ריח בני כי ריח שדה אשר ברכו השם. אומר רש"י, הרי כתוב שהבגד שלו היה עשוי מאור של עיזים, הבגדים של עשיו, והלא אין ריח רע יותר משטף העיזים. אז מה זה ריח בני כריח שדה? חז"ל אומרים כשדה תפוחים. אלא אומר, אלא מלמד שנכנסה עמו ריח גן עדן. הוא אומר בשאר הליקוטים יש להקשות, מניין היה יצחק יודע שזה ריח גן עדן? איך יצחק ידע שזה ריח מגן עדן? כתוב, הוא ריח ריח מגן עדן, איך הוא ידע שזה ריח של גן עדן? תירוץ אחד, בעקדת יצחק כתוב שיצחק היה בגן עדן במשך שנתיים וחצי, נראה כתוב לפי הקבלה. יש מחלוקת אם באמת הנשמה שלו פרחה או לא, על פי הפשט משהו שהיא לא פרחה וזה, ואז צריך באמת למצוא איפה יש שם חסר שם, איזה שנתיים וחצי צריך לדעת מה קרה שם, אבל לפי הקבלה נשמתו פרחה, הוא היה בגן עדן. ונראה לי כי כאשר אברהם נכנס למערת המכפלה אחר הבקר שרץ אחריו נכנס בגן עדן. תירוץ ראשון כתוב אל הבקר רץ אברהם, חז"ל אומרים אל הקבר, דותיות הקבר, שהוא רץ למערת המכפלה שזה הפתח לגן עדן, אז הוא הכיר את הריח הזה. כן? כאשר אברהם נכנס למערת המכפלה אחר הבקר שרץ אחריו נכנס בגן עדן, וכמו שאמרו חז"ל, וסיפר אברהם ליצחק בנו. תירוץ ראשון אומר אברהם הכיר את הריח הזה, והוא סיפר ליצחק מה זה הריח הזה. למה זה קצת קשה הוא אומר? כי איך אני יכול לספר לך מה זה ריח? אני אספר לך עכשיו מהיום ועד מחר מה זה ריח של תפוז, אבל את הריח ריח תפוז, תגיד זה מה שאבא שלי אמר לי? איך אפשר לתאר ריח? הוא אומר ולעניות דעתנו כיצד אפשר לדעת מהי הרגשת ריח? אז הוא מתרץ ויש לומר תירוץ ראשון שסיפר מה גרם לו הריח, הוא סיפר לו מה הריח הזה השפיע עליו, אז הוא השיג את אותה השגה רוחנית, הוא קלט שזה הריח שאבא שלו דיבר איתו על זה. ועוד יש להסביר שידע יצחק מהו ריח גן עדן מהעקדה, כמו שאמרת שבעקדה הוא עלה לגן עדן, אז הוא הכיר את הריח הזה. והרי לנו שידיעת גן עדן היא על ידי ריח טוב מיוחד. רואים איך הצדיקים זיהו ריח, את הגן עדן על ידי הריח שלו. רואים שריח עוד פעם מסמל פן רוחני מאוד גבוה, וריח זה נדבק ביעקב אבינו. אותו דבר רואים כמה סיפורים בשס שמקשרים בין גן עדן לריח. סיפור ראשון, הבאתי את זה כאן בקצרה, רק את הקטע האחרון שלו. מסופר של יהו הנביא הכניס את רבא בר אבוה לגני עדן. ואז כתוב שהוא אסף עלים, כמובן שהכל שם זה מושגים רוחניים, אסף עלים עם הבגד שלו ויצא איתם. ואז הוא שמע בת קול שאומרת, מי הוא זה שנוטל שכרו בעולם הזה? זרק את כל העלים חזרה ויצא מגן עדן. אבל אף על פי כן אומרים חז"ל שהריח של העלים של גן עדן נכנס לו בבגד, אז הוא שחט את הבגד מהריח הטוב שלו ונהיה מיליארדר מזה. גם שם רואים שאיך כל העניין הזה, מה היה עם הריח. תראו את הגמרא בבבא מציעא, דבר רבעי לגן עדן, הכניס אותו לגן עדן, אמר לו פשוט את הגלימה שלך, ספה שכל מה נטרף תאסוף עלים, ספה ושקל אסף עלים מתוך הבגד. כי אב הנפי כשיצא מגן עדן שמע הכל שאמר, מן כאחי לעל מכירה בבר אבוה, מי זה זה שאוכל את עולמו כמו רב בבר אבוה. נפת שדינו, מה עשה? זרק את העלים. אפילו האחי, אפילו שזרק את העלים, עץ יהיה לגלימה, נכנס הריח בגלימה שלו, שחט את הגלימה שלו עם הריח ומחר אותה בהרבה דינרי זהב. גם כאן רואים שגן עדן מתבטא בעניין הזה של הריח הרוחני. אותו דבר משמע במסכת תמיד. יש סיפור במסכת תמיד, אני אגיד אותו ממש בקצרה בשתי דקות. שהגמרא אומרת שאלכסנדר מוקדון הוא אחד מהאנשים שכבש את כל העולם. לא כתוב עליו בתנ"ך, אבל חז"ל אומרים לנו את זה, שהוא כבש את כל העולם. ואז פעם אחת אמרו לו, לא כבשת את כל העולם, רצו להצבן אותו, אמרו לו, יש איזו עיר אחת שנמצאת מאוד רחוק, שאותה לא כבשת. אני אגיד בקצרה, כתוב שהוא בא, הלך לשם לעיר הזאת, שלט עליה, ובדרך חזור כתוב שהוא ריח ריח מיוחד. היה שם איזה נער, וכתוב שהיה לו דגים עם מלח, הוא רצה להטביל אותם בנער, שיסור מהם המלח, שאוכל לאכול אותם. אבל כתוב שהוא ריח ריח מאוד מיוחד, ושאלה מה הוא עשה? האם הוא שצף ישר את הפנים שלו עם המים האלה, או שהוא הלך עד פתח הנער, ובאמת הוא הגיע לשם למקום מאוד רוחני. כתוב שהוא הגיע לכניסה לגן עדן, הבן יצחק דן, איך יכול להיות? גן עדן זה בעולם הבא. איך גן עדן בעולם הזה? לא ניכנס לזה. אלא רואים שאיך הוא זיהה את המקום לפי הריח. אז תראו את המקור הזה, מסכת תמיד. בעד עדן מחבר אל ההוא, נפל באוריך. כתוב שאיך שהוא הכניס את הדגים למים, נפל באוריך. מה זה נפל באוריך? מחלוקת במפרשים. רש"י כותב, בעוד שהיו רוחצים, הוא רחץ את הדגים במים כדי להסיר את המלח שלהם, נפל בדגים ריח טוב, ממעיין מגן עדן היה. עוד פעם רואים שהוא זיהה את גן עדן לפי הריח הטוב שנפל בדגים. הבאר שבע אומר פירוש אחר, נפל בהם ריחה, אומר ברוב הספרים לא גורסים ריחה, נפל בהם רוחה. איך שהוא הכניס את הדגים למים, פתאום התחילו לשחות, קמו לתחייה. אז הוא הבין שזה נער שיוצא מגן עדן וזה שהם חזרו לתחייה. על המרשה כותב שהפירוש היותר מדויק זה כמו רש"י, שנפל בהם ריח טוב. עוד פעם רואים שהעניין של ריח טוב, רבא בר אבוה עם גן עדן קשור לריח. הדגים האלה שנכנס בהם ריח טוב קשור לגן עדן, הכל סביב הריח. אני קורא את הקטע האחרון וכאן נעצור, כי נראה לי אגב הגיע. יכול להיות שהגיע? הוא הגיע? טוב, אז נעצור כאן. וזאת השם, שבוע הבא נמשיך רק לשמוע את הדפים, להשאיר אותם, אפילו על השולחנות אני אאסוף אחרי השיעור. חזק וברוך.